טוב, אנחנו בחובת תלמידים, דף י' ג', בכלל רגילים אנו להביא את בני הנוער המתכפר, כאילו רק הם מאשימים בדבר, ואנו לגמרי נקיים. ודיברנו על זה פעם שעברה, שבן אדם צריך לשאול את עצמו, כמה פעמים שנה הוא מזמין את השכנים שלא שומרי תורה ומצוות, מה קורה בחנוכה? זו הזדמנות טובה להזמין שכנים שלא שומרי תורה ומצוות, מה קורה בראש חודש, מה קורה ביום עצמות, מה קורה ביום ירושלים, כל מקום מן הגב, אבל יש מספיק הזדמנויות להזמין שכנים, ובן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, מה אני עושה? אי אפשר להסתכל לאחרים לומר הם מאשימים. אני תמיד אומר שאם אנחנו היינו שומרי תורה ומצוות כמו שהיינו צריכים לשמור, אז כל העולם היה רוצה להיות כמונו. אז אנשים אומרים, אני רוצה שהבן שלי ילך לישיבה. זה שאנשים לא אומרים את זה, כנראה שאנחנו שבישיבה לא מספיק משקפים את התורה כדי שאנשים ירצו את זה. לכאורה היה צריך להיות מצב שבן אדם נוהג ברחוב והוא יודע מי שומר תורה ומצוות ומי לא, מי עדיף ומי לא, מי עוקף בשורה ומי לא. יש דברים מאוד פשוטים שהיו אומרים לשקף את ההנהגה של בן תורה. כל אחד יודע שאם תלבש כיפה והציציות בחוץ, אז הוא יודע שיש התנהגות שהוא יראה ויש התנהגות שהוא לא יראה. אנשים היו אומרים לצפות שההתנהגות תהיה הולמת, וזה בעיה כבר מימי חז"ל. זה לא רק בעיה בדור שלנו. הגמרא מספרת שהיה אדם שהגיע לעיר, היה ערב שבת, ולא הכיר אדם שם. ראה יהודי יושב ערב שבת, שעה לפני שבת, עם תפילין, עובר על הפרשת שבוע, אמר לו, שמע, אני לא מכיר אותך, אני חדש בעיר, אין לי איפה להניח את הארנק, אני פה בבית כנסת, אתה יכול לשמור לי על הארנק. חבר'ה, אתם מכירים את הסיפור? זה סיפור שמופיע בתנא ואליהו, סיפור שמופיע בהרבה מקומות, בפסיקתא דרב כהנא. אז אותו יהודי אמר, בסדר, הלך הביתה להוריד את התפילין לכבוד שבת, לקח את הארנק, מגיע מוצאי שבת, והיהודי האורח בעיר, ניגש לאותו יהודי, ירי שמיים, יעני, נראה ירי שמיים עם תבילין, אומר לו, תחזיר לי בבקשה את הארנק שנתתי לך בערב שבת, אני צריך להמשיך הלאה. אז הוא אומר לו, אני לא מכיר אותך, מי אתה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, אתה לא זוכר ערב שבת, אתה ישבת עם תבילין, עברת על הפרשה, אני נתתי לך את הארנק שלי. הוא מסתכל עליו ואומר לו, שמע, אתה אולי חדש בעיר, אבל אני לא מכיר אותך, לא יודע מה אתה רוצה ממני. לא היו דברים מעולם. והוא מסתכל לו בפנים, איך יכול להיות? הוא האמין לו, עכשיו הוא מכחיש את הכל. והוא כל כך הצטער, הוא אמר לו, לא לך האמנתי. האמנתי לתפילין שהיו בראשך. אתה ישבת פה יום שבת עם תפילין, לומד תורה, איך יכול להיות שאתה עכשיו משקר בי? אז יש לסיפור הזה סוף עגום. אתם רוצים לשמוע סוף הסיפור? טוב, בן אדם ישב בכנסת ובכה, לא היה לו גרוש, לא ידע איך הוא ימשיך עם החיים. הוא הפקיד תרנק אצל ההוא, היה אמור להתקדם מהעיר הזו. בכה, עד שבסוף אליהו התגלה אליו. אמר לו, לך אליו הביתה, תאמר לאשתו שתחזיר לך את הארנק, ותאמר לה שהוא שלח אותך, והסימן שהוא שלח אותך, שהוא והיא יאכלו חזיר ביום הכיפורים. אז הוא מגיע להביתה, דופק בדלת. יונה אומר, תשמעי, אני יודע בעליך הביא הביתה ארנק בערב שבת, הוא שלח אותי לאסוף את הארנק, הוא אמר שאני אומר לך, הסימן שהוא שלח אותי, זה שאתם יחד אכלתם חזיר ביום כיפור. אז היא אומר, טוב, אם זה מה שהוא אמר, בסדר, איך אף אחד ידע חוץ ממך, בסדר? נותן לו את הארנק והוא עוזב. הוא עוזב, הבעל חוזר הביתה, שואל תשתו איפה הארנק? אז היא אומרת, מה זאת אומרת, אתה לא שלחת את ההוא? אז הוא אומר, לא, ודאי לא, אני גנבתי ממנו, מה אני אשלח אותו? אז היא אומרת, אז מה פשט? אז איך הוא ידע שאני ואתה אכלנו חזיר ביום כיפור? אז הוא מסתכל עליה, והוא אומר, אם מישהו חדש, מישהו שרק עכשיו הגיע לעיר, הוא כבר יודע את זה, כנראה שכל העיר כבר יודעת. הורידו את הכיפות, ואמרו, זהו, התגלה הסוד, אז אנחנו כבר חוזרים לסורנו. והפסיקתא דרב כהנא מסיים ואומר, מכאן שלא לסמוך על גר אפילו 20 דורות. כי הם היו בני גרים, הם היו צאצאים שגרים, והם לא כל כך האמינו. חיצונית הם האמינו. אבל העובדה שהם האמינו חיצונית, זה שהוא ישב ביום שישי עם תפילין, וקרא את פרשת השבוע, זה גרם לציפיות מסוימות מצד השני. צריך לדעת שאם כל הציבור לא חוזר בתשובה, אז חלק מהאשמה היא עלינו. כי כנראה שכשאמרים אחד בן תורה ואחד שומע תורה ומצוות, זה לא כל כך מושך אותם. כי אם זה היה מושך אותם, אז גם הם היו רוצים לשלוח את הילדים שלהם תלמודי תורה. אז הוא אומר, אנחנו רגילים להסתכל על בני הנוער המתכפר, כאילו רק הם אשמים בדבר, ואנו לגמרי נקיים. אבל מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר השם ואמר עליו, פרשה עכשיו קראנו, כי ידעתיו, אני אוהב אותו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, כי הוא יודע להנחות את הדור הבא להמשיך בדרך השם. זאת אומרת שזה חלק ממה שהשם תובע מאיתנו, איך אנחנו ממשיכים את השלשלת. כל דור ודור בישראל טבעת בשלשלת היוחסין שלנו, הוא שראשה קשורה באברהם אבינו וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. כל דור מקבל אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו. שימו לב שהוא נותן אחריות על הדור. זה נקודה שאנחנו פה קצת מפספסים בארצנו הקדושה. כל יהודי שבא מחוץ לארץ יודע שאחד מההבדלים המהותיים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, זה שבחוץ לארץ אתה חלק מהקהילה וחיי החברה מסביב הקהילה. ובארץ או בכנסת זה איזשהו מקום שמתראים, אבל יש את עזרא ויש את בני עקיבא ויש את הצבא ויש אלף דברים אחרים, אבל הבכנסת והקהילה פחות מדברים לאנשים. וזה פספוס מסוים, כי זה אומר שבמקום שיהיה לך שותפות של קהילה שעוזרת לגדל ילד, אלא אם כן תגר ביישוב, ואז אולי יש לך את זה קצת יותר, אתה בעצם עומד לבדך מול הילד, אתה והמחנך שלו, אתה והרבי שלו, ואולי שני שכנים. זה פספוס. אבל הדור בעצם מגדל את הדור הבא ועובד בעין את השם ומוסרה לדור שאחריו ולמען אשר יצווה את בניו, זה עיקר קיומנו. וזה דבר שצריך לחשוב עליו. הרבה פעמים אנשים חושבים על ההלכה ולא חושבים על ההמשך. בן אדם מגיע לבכנסת והוא עסוק בלצוק על הילד שלו שעכשיו זה שמע ישראל ולא מדברים, ועכשיו זה קדושה ולא זזים, וכל מיני הלכות מאוד מעניינות, הלכות חשובות, אבל השאלה היא מה הילד קולט, מה זה בית כנסת, מה זה ההמשך, מה הרצון שלו להמשיך. אני אספר לכם, אני לא רציתי ללכת לבית כנסת כילד. הסיבה שהתחלתי ללכת זה כי היה מישהו בבית כנסת, קראו לו אנקל ווילי, והוא היה נותן לכל ילד שבא מכונית קטנה, לא סוגיה, מכונית, שווה. הייתי מגיע לבית כנסת, הפעם השנה שהגעתי קיבלתי למזין, איך קוראים לזה בעברית? נו, אז אתם יודעים מה זה. הגעתי הביתה, לא האמנתי, שווה ללכת לבית כנסת. אבא שלי לא יכל לשכנע אותי לבוא לבית כנסת. אבל היהודי הזה עם הזקן הלבן, שבאמצע התפילה ניגש שלה, הושיט לי יד ותמון בתוך היד שלה היה מכונית, בגללו התחלתי ללכת לבית כנסת. קיבלתי עוד אחד בשבת הבא, כן. כן, קיבלתי עוד אחד. זה תפקיד של הדור. זה שהגבאי היה שולחתי לענים סמירות, עכשיו הייתי חשוב. זה שהקהילה אחר כך כל אחד נתן לי יש כוח, כאילו עשיתי את הדבר הכי חשוב בבית כנסת, זה דבר חשוב. כשאתם רואים בחור בן 13, 14, 15 עולה לתורה, בין אם הוא הבעל קורא, בין אם הוא זה שקיבל את העלייה, אם אתם אחר כך אומרים לו יש כוח, כל הכבוד, במקום אלה שנותנים לו את כל הטיפים יכלו להתבלבל פעם הבאה בין ברכו את השם לברוך את השם, הוא לא צריך את היצות האלה, הוא צריך לשמוע שהוא עשה עבודה טובה. הוא קיבל הגבה, הוא קיבל כלילה, צריך לחזק אותו. אנחנו כקהילה, הוא נותן לנו פה אחיות כדור. זאת אומרת, כל אחד יש לו את ההזדמנויות לזרוק טיפות של דבש לחיים של האחר. ובמיוחד עם הנוח, יש איזשהו פספוס. סיפרתי לכם את הסיפור על אותו בחור, שהגבה התנפל עליו. כן, אז הוא עזב את הבכנסת, ובכנסת אחר שקיבלו אותו בחום, הוא גדל. אלה סיפורים של כל יום, וכל אחד מאיתנו יכול להיות מקור למתיקות בחיים של האחר. אנחנו צריכים לדעת שהאחריות היא על דור. הדור שלנו ממשיך את הדור הבא. ואתם כבר חלק מזה, חבר'ה. זהו, אתם כבר לא הדור הבא, אתם הדור. זהו, הגעתם לגיל. עכשיו אתם אלה שצריכים להקרין את האור. וצריך לדעת שהשאלה אם ילד ימשיך או לא ימשיך בדרך השם, ואם הוא ימשיך במסורת או לא, במידה גדולה מאוד תלויה בנו. ובן אדם אף פעם לא יודע איזה תפקיד הוא משמש. אני אספר לכם סיפור, אתם עכשיו עוסקים עם נוער שאתם לא כל כך מדברים את אותה שפה, כפשוטו, נכון? לאט לאט זה מתקדם. אז לפני 13 שנה, משהו כזה, לא, פחות, לפני אולי שש שנים, הגיע בחור צרפתי למרכז הרב. וראיתי שהוא עם חיוך ונחמד, וניסיתי לדבר איתו ולא הצלחתי. אבל החלטתי, אם אני מזמין עוד שני חבר'ה משיעור א', אז נזמין גם אותו. אז הזמנתי אותו הביתה. והוא יושב בסעודה עם חיוך גדול ולא מבין כלום. ואני מנסה לתקשר אותו והוא לא מבין כלום. ועם שאר החבר'ה דיברנו דברי תורה, וניסיתי לתרגם לו כמיטב יכולתי. ולא הרגשתי שהשגנו כלום בסעודה הזו, כי הוא לא הבין כלום. אמרתי, טוב, צרפתי לצרפתים. החבר'ה הצרפתים במרכז צריכים להזמין אותו, כי אני לא רואה שאני אצליח. אז כעבור כמה שבועות התחלתי לגש לצופתים הנשואים בישיבה ולבקש מהם להזמין את הבחור, ואחד מהם אומר לי, זה מאוד מעניין שאתה אומר לי, למה אתה לא מזמין אותו? אז אמרתי, ניסיתי, אבל זה לא כל כך הלך, הוא ישב בסעודת שבת ואני לא יודע אם הוא הבין כלום. אז הוא אמר לי, תראה, הרבה הוא לא הבין, אבל שדיברתם דברי תורה את זה הוא הבין. ואני יכול לומר לך שזה שהוא ישב בשולחן שבת שלכם גרם לו שהוא בא אליי ואמר לי שהוא רוצה לעלות ארצה והוא רוצה להצטרף לישיבה, וכמה שידוע לי, עד לפני שנה, שנתיים, עוד ראיתי אותו בישיבה. אז הוא לא קלט כל מה שהלך בשולחן שבת. אבל עצם זה שהוא היה בשולחן שבת, שהוא קלט שיש אווירה של תורה, ראה שולחן שבת באווירה אחרת ממה שהוא היה רגיל מהבית כנראה, והבין שמדברים דברי תורה ושמחים ושרים וממשיכים לדבר דברי תורה, זה נתן לו תמונה. אז אני לא חלמתי שהיה לי איזשהו השפעה על הבחור הזה. אני, עד כדי כך שאמרתי, זהו, אין לי מה להזמין אותו. חבל על הזמן, כתיב להזמין מישהו אחר. אחר כך קיבלתי לשמוע שזה לא ככה. אז כל אחד מכם, אתם מדברים את השפה יותר, אתם מדברים את השפה פחות. היה לנו פה קבוצה לפני שנה, שנתיים, שהיו הקבוצה הכי קרה שאי פעם פגשנו בחיים שלנו. אנשים קרים לא חייכו, כאילו כתוב בתורה לא לחייך. היו נכנסים לפה עם מבט, כאילו היית חושב שהם מקפים אותך. היה אחד שהיה אמור להיות המדריך שלהם, הוא בא אליי בדמעות כפשוטו, אמר לי, אני לא מסוגל, אני כבר שבוע ימים מחייך אליהם, לא מקבל חיוך חד חזרה. מסתכל להם, הם לא הסתכלו לי בעיניים. מה עשיתי להם? אני סך הכל מנסה לתקשר איתם. כלום, קור, כפור. ממש, לא הבנו מה קרה בנפש של הקבוצה הזו. אחד, אחד, לא היה עם מי לדבר. ואנחנו עושים שלנו, לומדים בישיבה, מנסים להיות נחמדים אליהם, מנסים ללמוד אותם. אני אומר לכם, הקבוצות שיש לכם פה זה זהב. אתם לא יכולים לדמיין מה זה לדבר עם בן אדם שלא יסתכל לך בעיניים. ולא יחייך אליך. כמה שאתה מחייך ואתה נחמד, אתה לא תראה חיוך. אנחנו עבר חודש, חודשיים, הם עזבו, ואנחנו היינו כפויים בבית מדרש ממש. לא יודע מה לעשות עם עצמו אחרי הקבוצה הזאת. ואז בחור אחד בבית מדרש, מה? פה, אני אומר לך פה. זה היה לפני שנתיים. ואז בחור אחד מצא בלוג של אחד מהבחורים שהיה בקבוצה. והכניס את זה לגוגל תרגום, זה היה בשפה שאנחנו לא הבנו, ותרגם את הבלוג. והתחלנו לקרוא מה הבחור הזה כותב על השהות שלהם בתורה בציון. והוא כותב, הגענו לישיבה, פעם ראשונה שאנחנו נכנסים מוסד כזה כמו ישיבה, כולנו רואים אותם כמוזרים, והם כנראה גם אותנו. אנחנו מנסים תקשר איתם, והם מנסים תקשר איתנו. אנחנו לא מבינים את הגישה שלהם ולא מבינים את החיוכים שלהם. זה כאילו חיוך מודבק על הפנים שלהם. הם נחמדים, הם נעימים, ואנחנו שואלים את עצמנו אם הם אמיתיים. אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, ואנחנו כל הזמן תמהים. יש כאלה אנשים נחמדים בעולם? לא יכול להיות, הם לא אמיתיים. כך הוא כותב עלינו. עובר שבוע, שבועיים, ואנחנו עדיין תמהים. הם מתמידים בחיוך, ואנחנו לא מחזירים, כי אנחנו עדיין חושבים שהם לא אמיתיים. ולקראת סוף הבלוג הוא אומר, כנראה שיש אנשים נחמדים בעולם. כנראה שיש אנשים שבאמת מחייכים, כנראה שיש אנשים באמת חמים, זה היה שהות שבאמת לימדה אותי משהו שבחיים לא ידעתי. ככה אנחנו ממש, ואנחנו עברו חודשיים, תשאל את כל מי שהיה פה עם הקבוצה הזו, ממש אמרנו לעצמנו, המדינה הזו לא יודע אם אנחנו יכולים להצליח. כאלה אנשים לא פגשנו בחיים. לא, 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 זה ממדינה שאתם לא מכירים ואתם עדיין לא נתקלתם, אין שם הרבה יהודים, אבל כזה קור, אני לא רוצה להשתמש במילה שמתאימה לזה, זה לפני שנתיים. אתה היית פה, אתה אמור לזכור, לא יודע.
שהם לא היו מתפעמים, הם מגיעים לתפילה ולא נכנסים כזה.
אין לי מושג, זה אני לא זוכר. לא זוכר, למעשה אנחנו צריכים לדעת, אנחנו חלק משלשלת קבלה, ואנחנו מנסים להעביר הלאה. ואנחנו חלק מדור, שימו לב שבקטע הזה הוא מסתכל עלינו כדור, כי בן אדם הרבה פעמים יכול לפתור את עצמו, הבן שלי בסדר, אז הבן של השכן מופרע, מה זה האחריות שלי? אולי אני אספר לכם עוד סיפור אחד. לפני שבועיים הייתי צריך לעמוד לאסוף את הבן שלי, ואני רואה קבוצה של ילדים משחקים עם כדור. הכדור רב מתחת לגלגל של מכונית, ואני אינסטינקטיבית, אני עמדתי בצד השני של המכונית, לא ראיתי את הצד איפה שהכדור, אבל ראיתי את הנהגת של האוטו, אז אמרתי לה, תעצרי רגע, יש כדור. אני אמרתי להציל את הכדור. כי אני הייתי בטוח שילד לא הספיק להגיע לשם. למזלי אמרתי לה לעצור, כי כשהלכתי מסביב להוציא את הכדור, והיא הייתה על סף לזוז, היא אפילו הייתה, היא הייתה מותנית, היא רק הורידה מישהו מהרכב. הרכב היה ממש מותנה, היה ילד עם הראש שלו מתחת לגלגל, מנסה לשחרר את, את הכדור. כפשוטו, ראש מתחת לגלגל. אז למזלנו היא לא זזה. כאילו היא שמעה אותי והיא עצרה והיא עמדה, ואני רואה ואני מנסה להסביר לילד, ילד את הרגע כמעט נהרגת, והוא מחייך ורץ עם הכדור. בסדר, הם ממשיכים לשחק, הכדור עף לרחוב שוב. אני תופס את הכדור, ואני אומר להם, חבר'ה, זה מסוכן, ילד כמעט נהרג לפני דקה, אתם צריכים, בואו נשחק במקום שהכדור לא יעוף לרחוב. אז הם צוחקים, מי אתה, מה אתה לוקח לנו את הכדור, רצים, תופסים לי את הכדור מהיד, ממשיכים לשחק. כמובן, עוד דקה עובר, ועוברת, והכדור שוב עף לרחוב. אני שוב לוקח את הכדור, הפעם אני לא נותן להם לקחת את הכדור חזרה, אני מראה להם איפה הם יכולים לשחק והכדור לא יעוף לרחוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אחרי דקה מצפצפים עליי, ממשיכים לשחק, כדור שוב עף לרחוב. אני לוקח את הכדור. גנב, תחזיר, גזלן, מתחילים לקרוא לי שמות, כל הציבור מתחיל להסתכל עליי, אנשים שעוברים עוצרים, הם נעדים, מסתכלים, מה אתה עושה, מה זה, מה זה, מה זה, אני הולך לבחור שזה הכדור שלו, אני אומר לו, אני מוכן להחזיר לך את הכדור, אחרי שאני מדבר עם ההורים שלך, מי ההורים שלך? לא מגלה לך. טוב, אתה לא מגלה, אין כדור. בסדר, אני מחכה, הילד שלי יורד מהסעה, אני אומר להם לשמוע, אני צריך ללכת הביתה, אני מוכן להחזיר את הכדור, אחרי שההורים, אני מדבר עם ההורים. לא מוכנים לגלות מההורים. הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אני מציג כרטיס של המועל שלי, אני אומר, תשמעו, אני לא בא לגנוב לכם את הכדור, הנה הכרטיס שלי, הנה הכתובת שלי, הנה המספר טלפון, כשההורים מתקשרים, אני מחזיר לך כדור, עד אז אני לא מחזיר כדור. גנב, גזלן, צעקות, מבקשים ממישהו לשאול טלפון שלו, אומרים לי שהם הולכים להתקשר למשטרה, אמרתי, אין בעיה, יש לכם את הכרטיס, תאמרו למשטרה, הנה הכתובת, פה אולי הביתה, אין שום בעיה, הנה הכתובת, אני לא בא לגנוב, ההפך, אני רוצה להחזיר את הכדור, אחרי שההורים מדברים איתכם. הם לא מוכנים לתת לי את המספר של ההורים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, בסדר. אני עוזב אותם, הם עוקבים אחריי. בסדר, קבוצה של ילדים עוקבים אחריי. אז בסדר, שיעקבו אחריי. צועקים, צועקים, אני גנב, אני גנב. אנשים ברחוב מתחילים לעצור אותי, מה הולך? מסביר להם את הסיפור, הם אומרים, אתה 100% צודק, אל תחזיר להם את הכדור. הילדים מתבאסים, אבל לא מקבלים את הכדור. הבן שלי רואה שאני מנסה לדבר עם הנוער, להסביר להם, זה ילדים בני 9-8, אני מנסה להסביר להם, חבר'ה, זה מסוכן לכם, ילד כמעט נהרג, אני רוצה פה, ניסיתי להסביר לכם שזה מסוכן, אין לי, אתם לא שומעים קולי, אני אדבר עם ההורים שלכם לפני שאני מחזיר את הכדור. אין תשובה. בסדר? היה לי הפתעה ראשונה, כשהבן שלי שואלתי שאלה, הוא שאלתי שאלה שממש הפתיע אותי, ילד בן 6 ששואל שאלה כזו, הוא אומר לי, אבא, למה כל כך אכפת לך מהם? כי התפעלתי שהוא קלט שאני עושה את זה מתוך אכפתיות. שאני מנסה להסביר להם, מנסה לעבוד אותם, לא הולך לי. אז זה היה רווח ראשון חינוכי, שהילד מבין שגם כשלוקחים לילד אחר את הכדור, זה יכול להיות מתוך אכפתיות. בסדר? הילדים, אמרת להם, יודעים מה? פה אולי הביתה, אני אראה לכם איפה אני גר, אני לא הולך להסתיר את זה מכם. ההפך, אחד מהם אומר, אני צמא, אתה תיתן לי לשתות? אני אומר לו, 100% אני אתן לך לשתות, בוא אולי הביתה. אני אראה לכם איפה אני גר, וכך אתם יכולים לחזור, אחרי שאני מדבר עם ההורים, יש לכם את הכרטיס, אתם יכולים לחזור אליי, ואני אתן לכם את הכדור בלי שום בעיה. הם אמרו לי, אתה רוצה לשחק, לתת לבן שלך לשחק? אמרתי לו, אף אחד לא ישחק מהכדור הזה, זה גזל, זה כדור שלכם, ולא אני, ולא הוא, הכדור הזה עולה למעלה על מדף, לא נוגעים בכדור עד שאני מחזיר לכם. מבטיח לכם, הכדור הזה לא יהיה בשימוש. זה מחכה לכם. מגיעים לביתה, אני מוציא לכל אחד קרמבו, מוציא להם שתייה, והם מתלהבים. עכשיו אנחנו חברים, אבל אני עוד לא מחזיר להם את הכדור. טוב, אנחנו מתחילים לדבר, והוא אומר לי, תבינו, אין לי זמן, אני צריך להגיע לפה לשיעור. אותו יום אני יודע שאני אשלם עליו, אני אצטרך לנסוע במונית, אני לא אגיע לפה באוטובוס כבר. אני אשלם על השיחה הזו, אבל המסר של חובת תלמידים פה. גם לי יש אחריות כלפי החינוך של הנוער הזה. אני יכול להעלים עין, אני יכול לברוח מהמצב, ולהשאיר אותם, מה זה החיות שלי? אז מה אם כדור בורח מתח לגלגלים של מכונית? אז מה אם המכונית הייתה על סף לזוז? מה זה החיות שלי? אין להם הורים? יש להם הורים, זה החיות שלי? תשובה? כן. התשובה לבן שלי, הוא שואלתי, אתה לא מכיר אותם. למה אכפת לך כל כך הרבה? התשובה זה הפרק, הקטע הזה שהרגע קראנו. לכל אחד מאיתנו יש חיוב כלפי הדור הבא. זה לא רק חיוב כלפי הבן שלי. אנחנו כלל, אנחנו עם ישראל. אז בן אדם לא יכול להתעלם. אז אני גם מנסה לקרב אותם. בסוף קיבלתי את השם שלו, התפר שהשכן שלי הוא הרב שלו, אז הילדים עוזבים. אז יש קטע שני של כל הסיפור. אתם רוצים שאני אספר לכם עוד שתי דקות?
כן.
קטע שני זה שמתברר שהילד הזה, ההורים שלו בכלל לא במדינה. הוא ילד שבמצב של ניסיון בתלמוד תורה, התלמוד תורה עוד לא החליט אם הם מקבלים אותו או לא, ההורים בקשיים כלכליים, הם לא בארץ. עכשיו אתה עומד מול שאלה מה אני עושה עם הורים כאלה, הם בכלל לא במדינה. אני פונה אליהם או לא פונה אליהם? אז השכן שלי אומר לי, שמע, אני לא מוכן להתעלם, ילד כמעט נהרג אתמול, אני הולך למנהל. אמרתי לו, אתה הולך למנהל, מי אמר שזה צודק מבחינה הלכתית? אתה מסכן את כל העתיד של הילד הזה. המנהל עלול לשמוע סיפור כזה, לומר מה לי ולצרה הזו, עוף מפה, תמצא בספר אחר, לך תמצא לי ילד תלמוד תורה, כשהורים נאבקים על הפרנסה שלהם. אז הוא אומר לי, לא, לא מעניין אותי, זה נראה לי הדבר הנכון. אז אותו יום רדפתי אחרי פוסק, מורה, הוראה, שאלתי אותו להלכה, מה הגישה הנכונה? סיפרתי לו את כל הסיפור, הגענו למסקנה שאני צריך לקפוץ למחרת, אז הסיפור כבר, אתה כבר משקיע שעות בילד הזה שעושה שטויות עם כדור עם מכוניות, אבל זה האחריות שלנו. אני ניגשתי למנהל, הצגתי לו את הסיפור, אבל בצורה יותר עדינה, שסיפרתי לו שהיה קבוצה מהבית ספר שלו ששיחקו שם, שזה האמת, וקבוצה שסיכנו את חייהם, ואז בסוף הוספתי פרט מי היה בעל הכדור. כי לדעתי זה לא היה אשמת בעל הכדור, זה היה כל הקבוצה שהייתה לו בסדר, ובאמת הוא לא העיף את הילד, והילד נשאר בתלמוד תורה וקיבל את הכדור חזרה, אחרי שהמנהל טיפל בסיפור. אבל זה הכל נובע מהקטע הזה. שבן אדם לא יכול לחיות רק בארבע אמות שלו, לומר, אחריות חינוך שלי זה רק לילדים שלי. ישנו אחריות כוללת. אנחנו חלק מדור. שמה, זה חיי אדם. אבל זה לא רק חיי אדם, זה אחריות. זה אחריות, אבל זה אחריות גם שאני לוקח לו את הכדור שיבין שאני עושה את זה מתוך אהבה. ואני יכול לספר לך שדילגתי על קטע שתוך כדי הדיונים איתם, אחד מהילדים הרים אבן וזרק לי בפנים. ואותו ילד קיבל מני קרמבו, ואותו ילד, פגשתי אותו השבת בבית כנסת עם אבא שלו, ועמדתי שם בבית כנסת, התלבטתי. אני אמור ללך לאבא שלו ולספר לו שהבן שלו זרק לי אבן בפנים או לא. והחלטתי שאם אני מספר לו זרק לי, נקם בילד. כי אני כועס שילד זרק לי אבן בפנים כשאני מנסה לעזור לו. אז אני החלטתי לא לספר לאבא שלו, כי אמרתי, ילד כזה מופרע, אבא שלו כבר יודע כמה הוא מופרע. עוד אבן אחת פחות או יותר, זה לא מה שישנה את החינוך של הילד. ולא אמרתי לאבא שלו. עמדתי שם, אבל זה שיקולים של חינוך של הדור הבא, זה שיקולי, זה לא הילד שלי. אני לא מכיר את השמות של הילדים האלה, אבל זה ידי ישראל. טוב, כן. נכון, אבל אם הילדים מסכנים את חייהם, זה לא סתם סיפור לשחק יותר בעדינות או פחות בעדינות. זו שאלה שילד כמעט נהרג אותו יום. והילדים המשיכו לשחק באופן שילדים כמעט נהרגו. אני מסכים איתך שאם זה עניינים אחרים, זה לא התערבות שלי בחינוך של ילד אחר. אני מסכים איתך. כתוב במדרש הרבה פעמים. מה? אני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרכים להקרין אור. ולעזור להתקדמות. כמו שאונקל ווילי עשה, נתן לי מכונית. אז הוא לא רק נתן מכונית. כשהיה נוער בסכנה, הייתי מביא אותם אליו, הוא היה מלמד אותם איך לנסר עצים, לבנות סטנדרים. הוא היה עשה כל מיני דברים יעילים עם נוער שהיו צריכים עזרה. זה צורה שאפשר להקרין ולעזור לילד להתקדם. אני לא צריך להוכיח אותו. זה שלקחתי את הכדור, זה תנועה קצת דרסטית, למצב דרסטי, מה אני אעשה? תאמיני, אני לא רציתי את הסיפור הזה. יש לי דברים יותר מעניינים לעשות מחיים מאשר לברר אם להתקשר למנהל של ילד על כדור שלו שבורח לרחוב. אבל מה אני אעשה? זה החיות שלנו.